יומא דף מם ג מתחילים בעזרת השם דף מם ב עמוד ב 16 שורות מלמטה במילים אמר אולה השואל בדברי חכמינו זיכרונם לברכה מוגדר כפיקח שבחיות. הפיקח שבחיות הוא השואל. כשהוא הולך לכרם של הענבים תמיד הוא ימצא דרך איך לאכול מתוך הכרם. תמיד הוא ימצא דרך להשיג אוכל בכל מיני תחבולות. אבל השועל הזה, כשהוא נכנס לשדה, אחרי שחרשו את השדה והכינו אותה לזריעה של גרעינים, הוא יכול להתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, והוא לא ימצא שם אפילו גרגיר אחד, אפילו לא עשב אחד. באותה הדרך, אומר רבי אסי, כשהתהלכו רבי יוחנן וריש לקיש, בין משעולי ודרכי הפסוקים, ספר במדבר, תחילת פרשת חוקת, ה-22 הפסוקים הראשונים שעוסקים במצווה הנפלאה של פרה אדומה, הכנת אפר פרה אדומה לתאר תמאי מתים, הם לא מצאו בתוך אותם פסוקים שום חידוש יותר מהמסקנה המתבקשת, מה שאולה פה אומר בתחילת הדברים, שפרשת פרה אדומה לא יכולה להידרש באותו דרך, באותה הצורה. אם תאמר שעבודה אחת, כמו למשל שחיטת פרה אדומה, נעשית דווקא על ידי סגן כהן גדול, זה עדיין לא אומר שאסיפת האפר אחרי שהפרה נשרפה לגמרי, הבשר שלה נשרף, גם כן תעשה דווקא על ידי סגן כהן גדול. ייתכן שזה דווקא יכול לעשות אפילו על ידי זר. אין איזושהי דרך אחת לדרוש בה את כל 22 הפסוקים של תחילת פרשת חוקת שעוסקים בפרה אדומה. אלא ריש לקיש ורבי יוחנן, אחרי שישבו ודנו ולבנו בעמל והגיעה רבה את כל הפרשה הזאת של פרה אדומה, הם הגיעו למסקנה של אולה, מה שאמר אולה. כל הפרשה כולה של פרה אדומה, תחילת פרשת חוקת, חלק מהפסוקים, משמע, המשמעות של הפסוק, מוציא מיד משמע, מוציא מהמשמעות מה שהבנו מהפסוק הקודם. זאת אומרת, אם הפסוק הקודם למשל דיבר על עבודה שמוטלת דווקא על סגן כהן גדול, אז הפסוק הבא מוציא מיד המשמעות ההיא. והפסוק הבא למשל יעסוק בעבודה שמותרת גם לכהן עדיות ולאו בדווקא לסגן כהן גדול. ובחלק מהפסוקים משמע ממילא. משמע שהפסוק הבא עוסק באותו נושא כמו הפסוק הקודם. זאת אומרת, יש מקרים שפסוק אחד עוסק בפרט אחד, למשל, שחיטת פרה אדומה, לפי דעה אחת, מותרת דווקא על ידי סגן כהן גדול, ולעומת זאת, השריפה שלה תהיה מותרת, אפילו על ידי כהן עדיות, או אסיפת האפר תהיה מותרת אפילו על ידי זר. זאת אומרת שהפסוק הזה שמדבר כרגע על אסיפת האפר, מוציא מיד המשמעות מה שהבנתי מהפסוק שלפניו. הפסוק שלפניו נדרש בצורה אחת, והוא נדרש בצורה אחרת, ולפעמים הפסוק הבא הוא המשך של הפסוק הקודם, וכמו שבפסוק הקודם דרשנו למשל, שעבודה מסוימת נעשית דווקא על ידי כהן עדיות, גם הפסוק הבא, הפסוק נדרש שהעבודה שם נעשית דווקא על ידי כהן עדיות. אז יש שתי משמעויות בפסוקים של פרה אדומה. משמעות אחת, מוציא מיד משמע, שהפסוק הזה מוציא ממה שהבנתי בפסוק הקודם, ועכשיו תהיה לי הבנה חדשה, בשונה ממה שהייתה לי מההבנה שהייתה לי בפסוק הקודם. ובמקרה שני, ממילא, זאת אומרת, אני מבין ממילא, ממה שהבנתי בפסוק הקודם, ככה אני מבין גם בפסוק הבא. ככה אומר אולה. והגמרא פשוט מאוד עוברת פסוק אחרי פסוק, בין אותם 22 פסוקים שמדברים על הכנת אפר פרה אדומה. כמובן חלק מהפסוקים שם זה לא בדווקא עבודות, אנחנו מדברים כרגע על עבודות. למשל על השחיטה של הפרה האדומה, על שריפתה, על אסיפת האפר, על הכנסת מי מעיין לתוך הכלי, על קידוש מי המעיין ביחד עם האפר פרה אדומה, ערבוב האפר יחד עם המים, הזעת המי חטאת, כך שזה נקרא, המים המורבבים מהאפר פרה אדומה. העבודות, אותם פסוקים שעוסקים בעבודות של האפר פרה אדומה, הפסוקים האלה יש לפעמים שפסוק הבא הוא המשך של הפסוק הקודם, הפרטים של הפסוק הקודם הם אותו דבר גם בפסוק הבא, ויש לפעמים לא, הפסוק הבא בשונה ממה שלמדנו בפסוק הקודם. תחילת פרשת חוקת התורה אומרת, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. מה דיבר הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון? הוא אומר לו ככה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. מהי החוקה? חוקת התורה. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, שלמה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. כשיש לך פרה אדומה שעומדת בכללים של התורה, כאן מתחילה התורה לפרט את סדר העבודה. ואז מיד פסוק ג' אומרת התורה ככה, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן. אז בפסוק הזה כתוב שלוש פעמים את המילה אותה, כדי לעקוב אחרי הדרשות של הגמרא, כתוב ככה, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. דורשים את כל אחד מהשלוש הפעמים שכתוב אותה. קודם כל, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן. את אותה פרה שהייתה בזמנו של משה ואהרון, נתנו לאלעזר שהיה בנו של אהרון הכהן. אהרון הכהן היה כהן הגדול, אלעזר בנו היה סגן כהן גדול. דווקא את הפרה שנעשתה בזמנו של משה רבינו, נתנו לסגן כהן גדול שהוא ישרוף, הוא ישחוט את הפרה האדומה הזאת. אותה לאלעזר ולא לדורות לאלעזר. זאת אומרת, שאר פרות האדומות שנעשו בהיסטוריה עוד 8 פרות, וכשיבוא מלך המשיח יעשו את פרה האדומה העשירית, את הפרות האלה לא עושים דווקא על ידי סגן כהן גדול. רק על ידי מי כן? יש בזה שני לשונות. לפי לשון ראשון, איקא דאמרי לדורות דווקא בכהן גדול. תכף נראה שדורשים את זה מיום הכיפורים. ואיקא דאמרי, לפי לשון שני, לדורות לא צריך כהן מיוחד. בכהן אדיוט, כל כהן יכול לעשות את העבודה של הכנת אפר פרה אדומה. שואלת הגמרא, כהן גדול? למה? איפה יש לך דרשה מהפסוק? הפסוק אומר דווקא את הפרה האדומה הראשונה נותנים לסגן כהן גדול. מה אתה דורש מזה? שלעתיד נותנים לכהן גדול? בשביל לומר שנותנים דווקא לכהן גדול צריך דרשה מיוחדת, כי באופן רגיל אנחנו נלמד שמספיק כל כהן. אז ביש למה למנדה אמר לדורות בכהן אדיוט? זה מובן לפי הדעה שסוברת שלדורות לא צריך דווקא סגן כהן גדול שיעשה את הפרה האדומה, אלא כל כהן כשר בשביל זה. שפירה זה טוב, מובן. אלא למנדה אמר לדורות בכהן גדול, אתה צריך דרשה מיוחדת ללמוד דבר כזה. מנהלי, מי אפתו לומד את זה? אומרת הגמרא, נכון, יש לי דרשה מיוחדת. גזרה שווה, מכיוון שבפרה אדומה כתוב, זאת חוקת התורה, כתוב לשון חוקה, ובסיום עבודת יום הכיפורים בפרשת אמור כתוב, חוקת עולם, כתוב שם גם לשון חוקה, אז לומדים גזרה שווה, חוקה חוקה. גמר חוקה חוקה מיום הכיפורים, כמו שביום הכיפורים כל העבודות כשרות דווקא על ידי כהן הגדול, ככה גם עבודת פרה אדומה לדורות כשרה דווקא על ידי כהן גדול. המשך אותו פסוק, פסוק ג', אחרי שדרשנו את תחילת הפסוק, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, אנחנו ממשיכים את המשך הפסוק, והוציא אותה אל מחוץ למחנה. מה כתוב דווקא אותה? דורשים מזה שלא יוציא אחרת אימה. אי אפשר להוציא שתי פרות יחד עם זאת אומרת שתי פרות יחד. לא פרה שחורה ביחד עם הפרה האדומה, ולא שתי פרות אדומות גם לא. וזה מה שאומרת הגמרא. כדתנן, משנה במסכת פרה. באים לקחת את הפרה האדומה להר הזיתים, ששם היו עושים את כל העבודות של הפרה האדומה. רוצים לקחת אותה, אבל היא לא משתפת פעולה. לא הייתה פרה רוצה לצאת. מה אתה עושה? יש לי פתרון טוב. ניתן לה דוגמה אישית. נביא פרה אחרת, והיא, הפרה האחרת תלך, והפרה האדומה תלך בעקבותיה. לא, זה אסור. אין מוציאין עם הפרה אחרת שחורה, למה? כדי שהבריות שרואים את הפרה השחורה יוצאת, לא אמרו את השחורה הוא שחט ולא את הפרה האדומה, ואז אנשים יטעו לומר שאפשר לשחוט גם פרה שחורה במקום פרה אדומה. וכן, אין מוציאים איתה גם פרה אדומה נוספת, שלא יאמרו שתיים שחטו בבת אחת באותה סכין, וזה אסור לעשות. רבי אומר, הסיבה למה אסור להוציא עוד פרה ביחד עם הפרה האדומה, לא מן השם הוא זה. זה לא בגלל הטעם. זה לא סברה, אלא זה דרשה מפסוק. אני מסכים איתך שאסור להוציא עוד פרה ביחד עם הפרה האדומה, אבל אני לא לומד את זה מסברה, כדי שלא יאמרו את הפרה השחורה השחת, כדי שלא יאמרו ששחת את שתי הפרות ביחד, לא בגלל זה, אלא משום שנאמר והוציא אותה. דורשים מזה אותה לבדה, ולא פרה נוספת. שואלת הגמרא ותנא קמא, שהוא אומר שהסיבה למה אסור להוציא עוד פרה ביחד עם הפרה האדומה, זה כדי שלא יאמרו ששחט את הפרה השנייה, אכתיב אותה, למה לא דורש את זה מהפסוק? עונה הגמרא, מן תנא קמא של אותה הברייתא? רבי שמעון היא, לדעתו של רבי שמעון, שדעתו היא, שאפילו שיש דרשה מיוחדת מהפסוק, דדריש תמי דקרא, הוא דורש מה הטעם של הפסוק. למה באמת הפסוק אומר שאסור להוציא עוד פרה ביחד עם הפרה האדומה? אני אסביר לך למה. אם זה פרה שחורה, כדי שלא אמרו שהוא שחט פרה שחורה, שהוא שרף פרה שחורה, ואם זה פרה אדומה נוספת, שלא אמרו שהוא שחט את שתי הפרות ביחד. שואלת הגמרא, מהי ביניו? אם הם בסופו של דבר שניהם סוברים שאסור להוציא שני פרות יחד, כי דורשים אותה, אז מה ההבדל אם אני לומד גם כן את הטעם של הפסוק, או שאני לא לומד גם כן את הטעם של הפסוק? תרץ את הגמרא, איקה ביניו, ההבדל בין שתי הדעות, דאפיק חמור בעדה. האם אפשר להוציא חמור ביחד עם הפרה האדומה? לפי התנא הראשון, לפי דעתו של רבי שמעון, שהסיבה שאסור להוציא פרה נוספת יחד עם הפרה האדומה, וכדי שלא יאמרו ששחטו את הפרה הנוספת, אם אני מוציא חמור, אף אחד לא יחשוב ששחטתי את החמור, לכן זה מותר. אבל לפי הדעה של רבי, שלומדים את זה והוציא אותה לבדה, זה דרשה מהפסוק, אז אסור לי להוציא איתה גם חמור, כי צריך להוציא אותה לבדה. ההמשך של הפסוק, כן, דרשנו כבר את השתי פעמים שכתוב אותה, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, והפעם השלישית, ושחט אותה לפניו. אז ושחט אותה, מה דורשים מזה? שלא ישחוט אחרת אימה. אסור לשחוט שתי פרות אדומות יחד, אלא רק פרה אדומה אחת מותר בכל פעם. ומה שכתוב, ושחט אותה לפניו, למה צריך לדרוש לפניו? אז ככה, יש ויכוח בין רב לבין שמואל. מי שוחט את הפרה האדומה? דעתו של רב, שהסגן כהן גדול הוא זה ששוחט את הפרה האדומה. כמו שכתוב, נתתם אותה אל אלעזר הכהן, ושחט אותה לפניו, והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו, שאלעזר הכהן הוא זה ששוחט את הפרה האדומה. אז למה כתוב לפניו? כדי, לפי דעתו של רב, כדי ללמוד שלא יסיח דעתו ממנה, שזה יהיה לפניו, שזה יהיה בתוך בדעתו השחיטה של הפרה הזאת. לפי דעתו של שמואל, שהוא סובר שמה שכתוב ושחט אותה לפניו, הכוונה, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן את הפרה האדומה. עכשיו, אלעזר הכהן הוא אחראי. הסגן כהן גדול, שזה אלעזר הכהן, הוא אחראי על הפרה אדומה. הוא לא צריך לשחוט את הפרה אדומה לפי דעתו של שמואל. אז מה שכתוב אחרי זה, והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו, הכוונה היא ששוחטים את הפרה אדומה לפני אלעזר הכהן. שהוא צריך לראות, הוא צריך להיות נוכח, אבל לא הוא זה שחייב דווקא לשחוט את הפרה אדומה. אז לפי זה דורשים שיהיה זר שוחט, ואלעזר רואה. מותר שגם זר, שזר ישחט את הפרה אדומה. לא חייבים דווקא שאלעזר ישחט את הפרה אדומה, רק אלעזר צריך לראות את זה. טוב, עוברים לפסוק הבא. פסוק ד', פרשת חוקת. אחרי שכבר שחטו את הפרה אדומה, זה לא קורבן, כמו הקורבנות שמקריבים בבית המקדש, ששם אחרי שחיטה מקבלים את הדם בתוך כלי שרת. אלא בפרה אדומה יש דבר מאוד מעניין. שוחטים ביד אחת ומקבלים את הדם ביד השנייה. אחרי שמקבלים את הדם ביד השנייה, לוקחים את האצבע ומזים מהדם 7 פעמים. הרי הכהן עומד על הר הזיתים, מול ההיכל של בית המקדש, והוא מסתכל על הפתח של ההיכל, והוא מזה 7 פעמים מול הפתח של ההיכל, מהדם של הפרה, של הפרה האדומה. הפסוק מתאר את העבודה הזאת ואומר, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ואיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. עכשיו, האם הפסוק הזה הוא המשך של הפסוק הקודם? המשך של הפסוק הקודם? הרי בפסוק הקודם היו לנו שתי דעות מי הכהן שממונה לשחוט את הפרה האדומה. לפי דעתו של רב, הסגן כהן גדול שחט את הפרה האדומה. לפי דעתו של שמואל, זר שחט את הפרה האדומה. הפסוק הבא זה דוגמה ראשונה לפסוק שמוציא מיד משמע. שהפסוק עכשיו הולך להוציא מהמשמעות שלמדנו בפסוק הקודם. בפסוק הזה לא יהיה אותו אדם שיעשה את העבודה הבאה. הפסוק אומר, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו. לפי דעתו של שמואל, שהשחיטה הייתה קשרה בזר, עכשיו קבלת אדם והזעת אדם מול אוהל מועד נעשתה דווקא על ידי סגן כהן גדול. להדור אל אלעזר, להחזיר את המלאכה ללעזר הכהן. אבל זר פסול לקבל את אדם ולעזות. זאת אומרת, לפי שמואל, מה שהיה בפסוק הקודם לא יהיה בפסוק הזה. בפסוק הקודם אמרנו שגם זר יכול לשחוט, אבל לעזות את אדם אסור לזר. וגם לפי דעתו של רב, למה כתוב כאן, ונתתם ולקח אל עזר הכהן מדמה באצבעו. ודאי אל עזר, הרי גם הפסוק הקודם כתוב, ונתתם אותה אל עזר הכהן. למה כתוב כאן פעמיים אל עזר? אז הפסוק הראשון אמרנו שזה באמת דווקא על ידי סגן כהן, השחיטה. אבל עכשיו, השחיטה הייתה על ידי סגן כהן גדול, אבל עכשיו שכתוב עוד פעם אל עזר הכהן, גם אם לא היה כתוב אל עזר הכהן, הייתי מבין שזה סגן כהן גדול. כנראה שזה, כי הייתי מבין שהפסוק הזה זה המשך של הפסוק הקודם. למה התורה מדגישה שוב פעם אל עזר הכהן? אבי מיעוט אחר מיעוט. זה שהתורה ממעטת פעם נוספת ואומרת דווקא אל עזר הכהן, זה בא, מה שנקרא, להדליק לנו נורה אדומה. שמה התורה צריכה לכתוב שוב פעם שהמלאכה הזאת נעשית על ידי אלעזר הכהן? זה בא להגיד לנו לא, זה לא דווקא על ידי אלעזר הכהן. הכלל הוא אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, ואפילו כהן אדיוט. שגם כהן אדיוט קשר לקבל את הדם ולעזות אל נוכח פני אוהל מועד. אחרי זה הפסוק ה' מדבר על ושרף את הפרה לעיניו, את אורה ואת פסרה ואת דמה על פרשה ישרוף. וזה הגמרא לא מתייחסת. ועוברים לפסוק הבא, פסוק ו. ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת. אחרי שכבר שחטו את הפרה האדומה, הזו מהדם שלה אל נוכח פני אוהל מועד, שרפו את הפרה האדומה כבר, יש שריפה, עדיין לא סיימו לשרוף, אבל כבר יש שריפה בוערת ששורפים את הבשר של הפרה האדומה. אומרת התורה, עכשיו יש תוספת שמכניסים לתוך השריפה של פרה אדומה. מה מכניסים? 3 דברים. עץ ארז, עשב שנקרא אזוב, פיסת צמר צבועה בצבע אדום שנקרא שני תולעת, ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה. מי עושה את המלאכה הזאת, את העבודה הזאת? האם זה המשך של הפסוקים הקודמים? אז תלוי את מי אתה שואל. אם תשאל את שמואל, התשובה היא כן. מה שהבנת בפסוק הקודם, עכשיו יש הבנה חדשה. הפסוק הזה מוציא מיד המשמעות מה שהבנת בפסוק הקודם. מה שנקרא, מוציא מיד משמע. והוא בא לדרוש ככה. קבלת אדם נעשתה דווקא על ידי סגן כהן גדול, נכון? אבל כאן, למה אומרת התורה ולקחה כהן? ואפילו בכהן נדיות. כאן הפסוק מוציא מיד מה שהיה משמע בפסוק הקודם, ששם למדנו דווקא סגן, פה אפשר אפילו כהן רגיל. לעומת זאת לרב, הוא סובר לא, משמע ממילא. הוא סובר שהפסוק הזה הוא המשך של הפסוק הקודם. גם קבלת אדם נעשתה על ידי כהן נדיות. אז, וגם עכשיו אומרת התורה שנתינת השלושה סמנים, יצר, זוב, שניתולת, גם כן נעשית על ידי כהן נדיות. התורה מפורש כותבת. ולקח הכהן, לא כתוב כהן גדול. אז מה זה בא ללמד? למה התורה הייתה צריכה לכתוב שוב פעם דווקא על ידי כהן נדיות? הצטריך. כי אני הייתי חושב שלא צריך בכלל כהן. סרקת החמינה, כיוון, דלאו גופה דפרנינו, מה אתה מדבר פה? כל מיני סממנים צדדיים, עץ ארז, עזוב, שניתולד, זה לא חלק מהפרה. זה לא חלק מהבשר של הפרה האדומה. אז אולי זה אפשר להשליך אפילו על ידי זר, לא דווקא על ידי כהן. לא ליבאי כהן אולי, כמה שמלן שצריך דווקא כהן. טוב, אז אם כן דרשנו גם את הפסוק השישי, פסוק ו'. ועוברים לפסוק ז', פסוק ז' אומרת התורה, וחיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא עד הערב. זה כל הפסוק, פסוק ז'. בעצם הפסוק הזה לא מדבר על עבודה מיוחדת לפרה אדומה, זה רק מדבר על זה שהכהן נטמא והוא צריך לתאר את עצמו. אבל דורשת הגמרא כאן כמה דרשות. קודם כל מתחילת הפסוק, וחיבס בגדיו הכהן, נו, ברור שזה הכהן. אז אם כן, למה כתוב כאן שוב פעם הכהן? כדי לעשות סמיכות בין המילה בגדיו למילה הכהן. וחיבס בגדיו הכהן. מה זה בא ללמד? בכהונו. שכמו שהכהן בבית מקדש עובד עם בגדי כהונה, ככה גם העבודה של הפרה אדומה צריכה לעשות בבגדי כהונה. סוף הפסוק כתוב, ותמה הכהן עד הערב. למה צריך כתוב שוב פעם שזה הכהן? זה בא ללמד שלא דווקא אצל משה רבינו היו צריכים בגדי כהונה בזמן עשיית הפרה האדומה, אלא כהן בכהונו, היינו בבגדי כהונה גם לדורות. שואלת הגמרא, לדורות אמרנו שיש שני לשונות, איזה כהן ממונה לשרוף את הפרה לדורות, האם זה כהן רגיל או כהן גדול? אם זה כהן רגיל, אני מבין למה צריך ללמד אותנו שהוא צריך דווקא בגדי כהונה. אני חלמנדה אמר לדורות בכהן אדיוט שפיר, צריך באמת פסוק שילמד שאותו כהן רגיל צריך לבוש בגדי כהונה כשהוא עושה את העבודה של הפרה האדומה. אלא למנדה אמר לדורות בכהן גדול, אם אתה צריך כהן גדול, בטח שהוא צריך את הבגדי כהן גדול. אשתה כהן גדול בעינן, בכהונו מבית, צריך להגיד לנו שצריך שהוא ילבש בגדי כהונה. אומרת הגמרא, אין, כן. צריך פסוק. אתה שואל מה, הייתי לומד את זה בקל וחומר. אם צריך דווקא כהן גדול, כל שכן צריך בגדי כהונה, התשובה הייתה צודק. אם לא היה פסוק, היית לומד את זה בקל וחומר, אבל הפסוק לא נרתע מלומר דברים שגם בלעדי הדברים האלה היית דורש את זה מקל וחומר. כי מילתא דתיא בקל וחומר. גם דבר שבלי הפסוק הייתי לומד את אותה הדרשה על ידי קל וחומר, טרח וכתב לקרא. הפסוק מטריח את עצמו וכותב אותו מפורש. אחר כך, פסוק ח', שוב פעם התורה מדברת על הטהרה של אלה שעסקו בהכנת הפרה האדומה. התורה שם כותבת, והשורף אותה יחבס בגדיו במים, בגדיו במים ורחץ בשרו במים ואת המעד הערב. בסדר, צריך לתאר את עצמו. אחר כך, פסוק ט', פה כבר מדברים שוב פעם על אחת העבודות שעושים עם פרה אדומה. אחרי שהפרה אדומה כבר שרפו את הפרה, יחד עם כל העצר, איזה זוב שני תולד, יש לנו עכשיו כבר אפר פרה אדומה. צריך לאסוף את האפר. מי זה שיאסוף את האפר? אומרת התורה, ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למי נידה, חטאת היא. זה הלשון של הפסוק בשלמותו, זה פסוק ט'. זה הכל לפי הסדר של הפסוקים ברצף עד עכשיו. בעצם אנחנו לומדים את העבודות שנעשו בפרה אדומה, פשוט לומדים את פרשת חוקת, ושמים דגש על העבודות שנעשים בפרה אדומה, כל עבודה על ידי מי נעשית. מי זה שאוסף את אפר הפרה האדומה? אז כאן דווקא הפסוק, לפי כל הדעות, דורשים אותו, אם אנחנו נשתמש בלשונות של אולה, מוציא מיד משמע. עכשיו הפסוק הזה מוציא מהמשמעות שעד עכשיו למדנו. אם עד עכשיו דיברנו על זה שצריך דווקא כהן, פה אנחנו נראה שאפשר אפילו על ידי זר. אסיפת אפר פרה אדומה נעשית גם על ידי זר. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח. איש זה ריבוי, לא דווקא כהן. איש, כל איש. להכשיר את הזר, טהור. להכשיר את האישה, אם היא טהורה, יכולה לאסוף את אפר פרה אדומה. והניח, זה כבר מיעוט. מי שיכול להניח, אתה יכול לסמוך עליו. מי שיש בו דת להניח, הוא זה שיכול לאסוף את אפר פרה אדומה. יצאו חירש, הכוונה אחת שלא יכול גם לא לדבר ולא לשמוע, שהוא נחשב אחד שחסר לו דעת, כי הוא לא יכול לתקשר, אז הוא גם לא יכול לקבל דעת. שוטה, אחד שאין לו דעת, כי אין לו את זה, מה אפשר לעשות. וקטן, שכרגע בינתיים עדיין אין לו דעת, ובעזרת השם, כשהוא יגדל, יבין. כל אלה שאין בהם דעת להניח, הם לא יכולים לאסוף את אפר הפרה ולהניח את זה מחוץ למחנה. הפסוק הזה, לפי כל הדעות, מוציא מיד המשמעות של הפסוק הקודם. כי עד עכשיו לא היה שום עבודה מבין הפסוקים שהזכרנו שהייתה מותרת על ידי זר, על ידי אישה. זו העבודה הראשונה שמותרת, לא דווקא על ידי כהן. לכן זה ודאי מוציא מיד משמע בפסוק הקודם. עכשיו עוברים לפסוק הבא. אנחנו נקרא את הלשון של הפסוק לפני שנקרא את המשנה שהגמרא מביאה. כי זה בעצם גם כן המשך של הפסוקים בפרשת פרה. הפסוק שם מדבר וחיבס, פסוק י' וחיבס, עוד פעם מדברים על התארה, וחיבס אוסף את האפר הפרה את בגדיו, את המעד הערב, זה שאסף את האפר גם כן נטמע. אחרי זה מדברים שם באמת שורה של כמה וכמה פסוקים, אולי שישה פסוקים, מפסוק י' עד פסוק ת' ז', מדברים שם על כל מיני צורות של אנשים שנטמעו טומאת מת, שהם אלה שבשבילהם מייעדים את אפר הפרה האדומה כדי לתאר אותם. ואז כשבאים לתאר אותם, פסוק י' ז', זה הפסוק הראשון, אחרי כל הפסוקים שעוסקים באלה שנטמעו טומאת מת, הפסוק הראשון שמדבר כעת על עבודה, שעושים באפר הפרה האדומה. פסוק אומר, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, לקחו מהאפר, ונתן עליו מים חיים אל כלי, קיצור, מדברים פה על מה שנקרא במילה אחת, קידוש. לא קידוש שעושים בליל שבת או בליל יום טוב, קידוש אפר פרה אדומה. מערבבים את האפר עם מים של מעיין. מי מותר לו לעשות קידוש של אפר פרה אדומה? ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. האם גם כאן? יהיה המשך של העבודה הקודמת, לא נגיד הפסוק הקודם, כי הפסוק הקודם זה פסוק ט' ז', מדבר בכלל על טמאים מתים, אנחנו מדברים על העבודה הקודמת. אנחנו בשיעור שלנו היום מתמקדים בכל הסוגי עבודות שעושים בשביל האפר פרה אדומה, באופן רציף, מי זה שעושה כל עבודה ועבודה. אז העבודה הקודמת הייתה לאסוף את אפר פרה אדומה, שזה היה מותר אפילו על ידי זר, אפילו על ידי אישה. שאלה היא, האם קידוש אפר פרה אדומה, שזאת העבודה מיד הבאה, האם גם זה מותר על ידי זר? האם גם זה מותר על ידי אישה? ואז נגיד שזה משמע ממילא, שזה כאילו המשך של העבודות הקודמות. מביאה הגמרא בזה, שיש בזה שתי דעות. תנן אתם, למדנו משנה, מסכת פרה. הכל כשרים לקדש. לפי הדעה הזאת, מותר לזר, מותר לאישה לקדש. זאת אומרת שזה המשך מה שהיה לגבי אסיפת האפר. כמו שלאסוף את האפר היה מותר על ידי זר ועל ידי אישה, גם לקדש, לערבב את האפר עם מים של מעיין, מותר על ידי זר ועל ידי אישה. לפי זה משמע ממילא כמו שזה נקרא. חוץ מחרש, שוטה וקטן, שגם הם היה אסור להם לאסוף את אפר פרה אדומה. רבי יהודה אומר הפוך, הוא מכשיר בקטן ופוסל באישה. ובגלל שהוא פוסל באישה, הוא פוסל כמובן גם באנדרוגינוס, כי אנדרוגינוס זה אחד שיש לו גם סימני אישה וגם סימני איש. אז כיוון שהוא ספק אישה, אז גם הוא לא יכול לקדש את מאה חטאת. אז לפי דעתו של רבי יהודה, הפסוק הזה מוציא מיד המשמעות של הפסוק שעסק בעבודה הקודמת, של אסיפת אפר פרה אדומה. בסדר? אז אם כן, זה באמת המציאות. כן, יש פה באמת שתי דעות. לפי דעת רבנן, בעצם אנחנו מדברים על המשך, משמע ממילא, כמו שזה נקרא, כמו שאסיפת אפר הפרה נעשתה על ידי זר, על ידי אישה, גם קידוש, ערבוב מים עם אפר, גם כן נעשית על ידי זר ועל ידי אישה. לפי דעתו של רבי יהודה לא. משמע, מה שנקרא, מוציא מיד משמע, דהיינו. אם עד עכשיו היה לנו ברור שאת אסיפת אפר פרה אדומה אפשר על ידי זר ועל ידי אישה, פה קידוש, דהיינו ערבוב מים עם אפר פרה אדומה, אסור על ידי אישה, מותר דווקא על ידי קטן. בסדר גמור. צריך להבין את הדעות שלהם. הגמרא בוחרת להתמקד, לפני שנמשיך בשני הפסוקים הנוספים, לפני כן הגמרא בוחרת להתמקד, להבין באמת את הדעות, מניין שואבים רבי יהודה ורבנן את השיטה שלהם. מה הייתה מדע רבנן? למה לפי דעת רבנן, קידוש, דהיינו ערבוב מי מעיין עם אפר פרה אדומה, נעשית על ידי אישה ולא נעשית על ידי קטן. דכתיב, הפסוק אומר, ואסף איש טהור, שזאת הייתה עבודה שלפני כן, מה שדיברנו עליה, אספת אפר פרה אדומה ועבודה הבאה, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, דהיינו קידוש אפר פרה אדומה ביחד עם מי מעיין. זה המשך. זה בא ללמד, אנך דפס לך באסיפה, פס לך בקידוש. אלה שאמרתי לך שאסור להם לאסוף את האפר, דהיינו קטן, אחרי רשות וקטן, הם אסור להם גם לקדש את אפר פרה אדומה. ואנך דאכשר לך באסיפה, אלה שמותר להם כן לאסוף את אפר פרה אדומה, זר ואישה, אכשר לך בקידוש, מותר להם גם לערבב את אפר פרה אדומה ביחד עם המי מעיין. אז רבנן בצורה הכי ברורה, תורשים ממילא, משמע ממילא, זאת אומרת המשך, מה שהיה בעבודה הקודמת יש גם בעבודה הבאה, כמו שאסיפת אפר פרה אדומה מותרת על ידי זר ואישה, ככה גם קידוש מי חטאת מאפר פרה אדומה מותר על ידי זר ואישה. ורבי יהודה שהוא סובר שפה אנחנו אומרים שהמשמע מוציא מיד משמע, שהפסוק שלנו עכשיו שמדבר על קידוש מי אפר פרה אדומה, מה שנקרא מי חטאת, נעשה דווקא על ידי קטן ולא על ידי אישה, שזה מוציא מיד מה שהיה משמע בעבודה הקודמת של אסיפת אפר פרה אדומה, ששם זה היה הפוך, שזה היה מותר על ידי אישה וזה היה אסור על ידי קטן. מאיפה הדרשה שלו? כי הוא אומר ככה, שים לב, זה דבר פלא. כשהתורה מדברת על הקידוש, מה אומרת התורה? הפסוק אומר, ולקחו לטמא, מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. זאת אומרת, הוא מדבר פה פתאום בלשון רבים, ולקחו. עכשיו, איך הוא דיבר כשהוא רצה לומר על אלה שאוספים את אפר הפרה? היה כתוב לשון יחיד. ואסף איש טהור. פה פתאום לא כתוב ולקח. כתוב ולקחו. למה כתוב בלשון רבים? זה בא ללמד שפה אנחנו משנים את האלה שמותרים באותה עבודה. כי אם כן, אם ולקחו זה המשך למה שהיה כתוב ואסף, למקרא ולקח, כמו שכתוב ואסף איש טהור והניח שיהיה כתוב ולקח. איך הולך הפסוק? ולקח לטמא מאפר שריפת החטאת. למה כתוב ולקחו? מהי ולקחו? כדי להגיד שאנחנו מתחילים פה מהלך חדש. אפילו קטן, פחות מגיל 13. דפס ללך אתם, ששם לעניין אסיפת אפר פרה אדומה, פסלנו אותו מלאסוף. אמרנו שאין לו דעת לשים את זה מחוץ למחנה וכו'. אבל האחה בקידוש כשר. לכן רבי יהודה מכשיר קטן. שואלת הגמרא בסדר, אבל ולקחו זה לשון רבים, אז בוא תרבה גם אישה וגם קטן. אישה מינה לי שאישה אסורה. כי אחרי שכתוב, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, לא כתוב ונתנו עליו בלשון רבים, אלא פתאום כתוב ונתן עליו מים חיים אל כלי. דורשים מזה ונתן ולא ונתנה, שאישה פסולה מקידוש מי חטאת של אפר פרה אדומה. שואלת הגמרא, אחרי שרבי יהודה דרש מזה שכתוב ולקחו, שזה בא לרבות קטן, מזה שכתוב ונתן ולא ונתנה, זה בא למעט אישה, למה רבנן לא דרשו את אותה דרשה? כי הם אומרים, יש פה חשבון מאוד מאוד מיוחד, למה התורה כתבה מצד אחד ולקחו, לטמא מאפר שריפת החטאת, ומצד שני ונתן עליו מים חיים אל כלי. יש פה בדווקא שינוי בלשון. כי אם כל הפסוק היה מדבר בלשון יחיד, היא כתב רחמנה ולקח ונתן, זאת אומרת זה היה כתוב ככה, ולקח לטמא מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי, הכל בלשון יחיד. אבא אמינה, הייתי מדייק מזה, עד אשקיל חד ויעיב חד. אחד לוקח את האפר ואחד שם אותו בתוך המים. אסור שיהיה שניים. כתב רחמנה ולקחו, לשון רבים, שגם שניים יכולים לקחת את האפר. והיא כתב רחמנה ולקחו ונתנו, שיהיה כתוב גם ונתנו. למה כתוב ונתן? אבא אמינה, הפסוק היה כולו מדבר בלשון רבים, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת ונתנו עליו מים חיים אל כלי. הכל בלשון רבים, הייתי חושב שצריך דווקא רבים. אבא אמינא עד אשק לתרי ואב אתרי, שזה חייב להיות דווקא ששני אנשים יכניסו את האפר ושני אנשים יכניסו את המים. כתב רחמנה מצד אחד ולקחו, מצד שני ונתן, מצד אחד שניים, מצד שני אחד, בשביל ללמד אותנו, ואפילו שק לתרי ואב אחד, אפשר אפילו שניים יקחו ואחד ייתן את האפר, לא משנה כמה אנשים, שזה בכוונה התורה ככה החליפה את הלשון מלשון רבים ללשון יחיד, כדי ללמד אותנו שזה לא משנה אם זה הרבים או היחיד, העיקר שיתנו את האפר עם המים החיים. אחרי שדרשנו את הדרשות של רבי יהודה ורבנן לעניין קידוש המי חטאת, הכנסת האפר פרה אדומה יחד עם המים של המעיין, עוברים לפסוק הבא. פסוק הבא זה פסוק י"ח, ולקח איזוב, כאן אנחנו כבר מדברים ממש, משתמשים כבר עם המי חטאת, מתארים עם זה. ולקח איזוב, לקחים אגודת איזוב, וטבל במים איש טהור, ואיזה, המשך של הפסוק, על האוהל שנטמת ומטמת, ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם, וכולי, כל הפסוק, מתארים עם זה כבר. איש טהור מדברים פה. מה זה בא ללמד? זה בא ללמד שהפסוק הזה זה לא המשך של הפסוק הקודם. לרבנן שסברו שלערבב את המים עם האפר, מה שנקרא קידוש, היה אפשר אישה והיה אסור קטן, פה הם דורשים זה שכתוב איש ואסף איש וטבל במים איש טהור, איש ולא אישה. אם לא היה כתוב איש, הייתי אומר, גם אישה אפשר, כי הרי הפסוק הקודם היה מותר גם אישה. למה תורה מדגישה איש? כדי למעט איש ולא אישה. מה שכתוב, טהור, להכשיר את הקטן, כי טהור זה בא לרבות. מה שמקודם, אנחנו מעטנו. מעטנו קטן לפי רבנן, עכשיו מרבים אותו בחזרה. לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא סבר לעניין קידוש, שקטן מותר ואישה אסור, אז הוא בא למעט הפוך. איש, עכשיו אנחנו ממעטים מה שמקודם היה מותר בקידוש היה מותר קטן, פה זה איש ולא קטן, וטהור בא לרבות מה שמקודם היה מעטנו, פה אנחנו מרבים להכשיר את האישה. במילים אחרות, הפסוק הזה מוציא מיד מה שהיה משמע בפסוק הקודם, אבל זה כל כך פשוט לגמרא שהחליפו פה פשוט מאוד את האלה שמותרים בעבודה הבאה. זאת אומרת, לפי דעת רבנן שהם הכשירו אישה ופסלו קטן, פה הם פוסלים אישה ומכשירים קטן, ורבי יהודה להפך, רבי יהודה שהוא בקידוש הכשיר קטן ופסל אישה, פה להפך, פה הוא, הוא פוסל קטן ומכשיר אישה. שואלת הגמרא, מי טבעי קושיה? הכל כשרין לעזות מי פרה אדומה, חוץ מטומטום ואנדרוגינוס ואישה. זאת אומרת, אישה פסולה מלעזות, שזה בעצם דעת רבנן, איך שאנחנו הסברנו אותם. טומטום זה אחד שהמקום שבו יש סימן לדעת האם זה איש או אישה, אצלו זה מכוסה באור, לכן אי אפשר לדעת אם הוא איש או אישה, יש ספק אולי זה אישה. אז אם הוא אישה, אסור לו הרי לעזות. וכן אנדרוגינוס, יש לו גם סימני איש וגם סימני אישה, גם כמספק, אולי הוא אישה, אסור לו לעזות. בכל אופן, אישה אסור לה לעזות. וקטן, מותר לו לעזות. ואם אין, שאין בו דעת, אז אישה מסייעתו ומזה. עכשיו, בכל אופן, רואים כאן שהברייתא אומרת בצורה ברורה, משנה, כן? המשנה פה אומרת בצורה ברורה, ש... קטן מותר לעזות ואישה אסור לה לעזות. ולא כתוב פה שרבי יהודה חולק על זה. ולא פליג רבי יהודה. פה במשנה, רבי יהודה, זה נראה שהוא מסכים עם דעת חכמים. אז איך אתה בא ואומר שרבי יהודה חולק, והוא סובר שלעניין לעזות, קטן יהיה אסור ולאישה יהיה מותר? ענה הגמרא, רבי יהודה לא צריך להגיד שהוא חולק. ברור שהוא חולק. אמר רבי, כיוון דאמר מר, מכיוון שהוא לאמר, שהדרשות של, של הפרשה של פרה אדומה, הם באופן של משמע לפעמים, מוציא מיד משמע מה שהיה משמע בפסוק הקודם. ולפעמים משמע ממילא, לפעמים זה המשך למה שהיה בפסוק הקודם. וזה תמיד תלוי מה הלשון של הפסוק עכשיו. אם הפסוק עכשיו בא למעט או לרבות, אז אתה רואה שהפסוק הזה משנה ממה שהיה הפסוק שלפניו. אז אם כן, ודאי פליג, חייב להיות שרבי יהודה חולק, למה? כי מה הפסוק פה אומר? ולקח איזוב וטבל במים, מוסיפים עוד שתי מילים, איש טהור, ברור, מה צריך לכתוב איש טהור? אלא זה בא ללמד שכאן יש איזשהו שינוי ממה שהיה קודם. זה חייב להיות איש, זה בא למעט קטן, וטהור בא לרבות אישה. שבקידוש שהרבבו את המים עם האפר פרה אדומה, אמרנו שקטן יכול ואישה לא, הפעם אנחנו באים להגיד שזה הפוך. שזה התורה הוסיף את המילים איש טהור כדי איש למעט קטן וטהור לרבות אישה. הלאה, הפסוק האחרון שמדבר על עבודה שעושים על ידי מי חטאת של אפר פרה אדומה, אומרת התורה ואיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וכולי, מה זה בא ללמד מה שכתוב כאן הטהור? הרי כל הפרשה מדברים שצריך איש טהור, זה בא לומר טהור מכלל שהוא טמא. זה בא להגיד שהוא יוצא עכשיו מטומאה. אחרי התורה מדגישה שהוא טהור. מה זה בא ללמד? כשאדם טמא, בשביל להיטהר הוא צריך לפחות שני שלבים. שלב ראשון, לטבול במקווה. שלב שני, שיהיה ערב. בערב הוא נהיה טהור. כאן אנחנו מדברים על אחד שעשה רק את השלב הראשון, שהוא רק טבל, ועדיין לא נהיה ערב. אדם כזה התורה קוראת לו טהור, שהוא התחיל לתאר את עצמו. הוא נקרא טבול יום, שהוא טבל, אבל עדיין יום אצלו. עדיין לא העריב השמש, עדיין לא נהיה אצלו ערב. לימד על טבול יום שקשר בכל העבודות של פרה אדומה, שמותרים על ידי טבול יום. אז פה אנחנו בעצם השלמנו את הסדר של העבודות, של כל מה שעושים עם האפר של עם הפרה אדומה, עד שהיא נהיית אפר, וכל ההזעה של פרה אדומה, כל העבודות, מה נעשה, זאת אומרת, על ידי מי נעשה כל אחת מהעבודות. ובאמת אמרנו שיש לפעמים פסוק שבעצם הוא המשך של הפסוק הקודם, שאלה שעשו את העבודות בפסוק הקודם עושים גם את העבודות של הפסוק הבא, יש מקרים שלא, שהפסוק הבא הוא בעצם משנה את מה שהיה בפסוק הקודם. ספר אמר אבסי, מה שאמרנו בתחילת השיעור. כי אבו בא רבי יוחנן וריש לקיש בפרה. כשרבי יוחנן וריש לקיש ניסו לדרוש את הפסוקים של פרה אדומה, הם רצו בעצם להגיד שכל העבודות של פרה אדומה נעשות על ידי אותו אחד, על ידי סגן, על ידי כהן, אדיוט, על ידי זר, על ידי אישה, על ידי קטן. רצו לומר שכל העבודות נעשות על ידי אותו אחד. לא מסכים מינה, לא הצליחו להוציא מפרשת פרה אדומה שום חידוש נוסף. אלא כמי דמסיק תעלה מבעיקר בה. אלא כמו מה שמוציא שועל מתוך שדה חרושה. הביארנו את הפירוש שמפרש הערוך, אחד מהראשונים, שהכוונה היא כששועל נכנס לתוך שדה אחרי שחרשו אותה, הוא לא מוצא שם שום דבר מה לאכול. רש"י מפרש, שכמו ששועל, כשהוא הולך בשדה חרושה, אז הרגליים שלו הוא לא מעיף תוך כדי הליכה שום דבר חוץ מאבק. ככה גם הם לא הצליחו להוציא שום דבר מהפרשה הזאת חוץ מלומר את אותה מסקנה שאמר אולה, אלא אמרי משמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא. חלק מהדרשות זה מוציא מיד מה שהיה משמע בפסוק הקודם, וחלק זה המשך של מה שלמד בפסוק הקודם, כמו שדרשנו עד עכשיו. עכשיו, לגבי השחיטה של פרה אדומה, האם היא קשרה על ידי זר או שהיא פסולה על ידי זר? מביא הגמרא שיש בזה שתי דעות. תנאי תנא, כמד רבי יוחנן, תלמיד ששנה ברייתות, שנה ברייתא לפני רבי יוחנן, כל השחיטות של כל הקורבנות ידוע ששחיטה של קורבן קשרה אפילו על ידי ישראל, לא דווקא על ידי כהן. קשרות בזר. חוץ משחיטה של פרה אדומה שפסולה בזר. רבי יוחנן לא קיבל את הברייתא הזאת. אמר לרבי יוחנן, פוק תנאי לברה. את הברית, את מה שאתה עכשיו לומד את הברית הזאת, תשנה אותה מחוץ לבית המדרש, אני לא מקבל אותה להלכה. לא מצינו שחיטה בזר פסולה. אין דבר כזה שחיטה שפסולה על ידי זר. כמו שכל הקורבנות אפשר לשחוט על ידי זר, שהוא לא כהן, ככה גם שחיטה של פרה אדומה נעשית אפילו על ידי זר לפי דעתו של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, רבי יוחנן שמע ברייתא שסוברת שפרה אדומה אסור לשחוט על ידי זר, והוא חולק על הברייתא הזאת. נדע לך שרבי יוחנן שמע ממורו ורבו ששחיטה של פרה אדומה נעשית אפילו על ידי, ששחיטה של פרה אדומה לא קשרה בזר, והוא חלק גם על רבו בעניין הזה. רבי יוחנן לא מבעי לתנא דלא צייט, לא רק זה שהוא לא הסכים לקבל את הברייתא ששנו לפניו, אלא אפילו לרבי לא צייט, אפילו כשהוא קיבל מרבו את ההלכה הזאת, הוא גם כן לא הסכים איתה. דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוא צדק רבו, שחיטת פרה בזר פסולה. ועל הדברים האלה רבי יוחנן חלק ואמר, אני אומר שהיא קשרה בזר שחיטה של פרה אדומה. למה? לא מצינו שחיטה שפסולה בזר. אין דבר כזה. כמו שכל הקורבנות שחיטה קשרה בזר, ככה גם פרה אדומה, למרות שהיא לא קורבן, השחיטה שלה קשרה בזר. סיכמנו פה את הנושא של פרה אדומה, ואנחנו חוזרים חזרה למסכת יומה, עניין היום הכיפורים. במשנה למדנו שהכהן גדול ביום הכיפורים היה עבודה הראשונה שהוא היה עושה, הוא היה לוקח פר שור שהגיע ממנו, שזה היה כפרה בשבילו ובשביל בני ביתו ובשביל כל אחיו הכהנים. פר כהן גדול של יום הכיפורים זה נקרא. אז בשלב הראשון הוא שם את שתי ידיו על בין קרניו של השור, התוודה את עוונותיו ועוונות אנשי ביתו. בשלב השני כתוב, בא לו אצל פרו פעם שנייה לפר שלו, והיה מתוודה עליו ואומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי, או אביתי, פשעתי וחטאתי, יש בזה שתי דעות, בסדר של הוידוי, לפניך, אני וביתי, ואז הוא היה מוסיף, שבוידוי הזה הוא מתוודה גם על כל הכהנים, בני אהרון עם קדושך. שואלת הגמרא, למה חיכה לוידוי השני, הפעם השנייה, בשביל להוסיף גם את שאר הכהנים בוידוי הזה? מה ישנה בוידוי ראשון, כשהוא התוודה פעם ראשונה על הפר, זה לא אמר, הוא בני אהרון עם קדושך, הוא רק התוודה על עוונותיו ועוונות אנשי ביתו. ומה ישנה בוידוי שני, פעם שנייה שהוא מתוודה על הפר, זה אמר, הוא בני אהרון עם קדושך. מבארת הגמרא על ידי ברייתא, תנא, שנו ברייתא דבי רבי ישמעאל בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כך היא מידת הדין נותנת, ככה באמת הסדר הנכון הוא. למה? הכהן גדול קודם כל צריך בעצמו לכפר על העוונות של עצמו לפני שהוא בא לכפר על העוונות של האחרים. מוטב יבוא זכאי ויכפר על החייו. כהן גדול אחרי שהוא כבר התוודה והוא זכאי באיזושהי במידה מסוימת, הוא יבוא ויתוודה לחב הכהנים ויהפוך אותם גם כן לזכאים. ואל יבוא חייו ויכפר על החייו שלו, תוך כדי שהוא עדיין לא התוודה על העוונות של עצמו, יבוא ויתוודה כבר על העוונות של כולם ויכפר על החייבים, על הכהנים. אלא קודם כל הוא עושה את עצמו זכאי, שמתוודה על העוונות של עצמו ושל בני ביתו, ואז הוא יכול להתוודות על העוונות של שאר הכהנים ולעשות גם אותם שיהיו במצב של זכאי. אחרי שהכהן גדול התוודה על הפר את עוונותיו ועוונות אנשי ביתו ועוונות הכהנים, שחטו, כך אומרת המשנה. כהן גדול שוחט את את הפר וקיבל במזרק את דמו, קבל את הדם של הפר, אבל עדיין לא נותן מהדם של הפר בקודש הקודשים, בפרוכת ועל המזבח, אלא נותנו למישהו ממרס בו, נותן למישהו שיערבב בו, שיבחוש בו. אותו אדם עומד על הרובד הרביעי שבהיכל, המסקנה של הגמרא שהוא יוצא מההיכל, ההיכל היו בו כאלה מין כמו מרצפות כאלה, זה היה שורות של מרצפות, מקיר צפון לקיר דרום ככה לכל האורך, מין משבצות כאלה, זה היה כמו ריצוף, אז יש שורה ראשונה של הריצוף, שורה שנייה של ריצוף, שורה שלישית, שורה רביעית, הוא עמד בשורה הרביעית מחוץ להיכל, ככה הגמרא מוקימה את זה בסוף, והוא מערבב את הדם, בוחש בדם, הכהן השני, כדי שהדם לא יקרוש, בינתיים. עכשיו, לפני ההזעה של הדם, של הפר, של הכהן גדול, הולך הכהן גדול לעשות כתורת בקודש הקודשים, מה שפעם ראשי יחידה בשנה, שמקטירים כתורת בקודש הקודשים. אז לפני כן, לפני שהוא בא לעזות מהדם, הוא קודם כל מתכונן להקטיר את הכתורת בקודש הקודשים. דבר ראשון צריך גחלים, כי הרי לוקחים, הרעיון הוא לשים גחלים בקודש הקודשים, ומעל זה לפזר את הקטורת. אז הוא הלך ולקח גחלים. עכשיו, בשביל להביא גחלים, הוא עלה על המזבח החיצון שהיה בעזרה. הייתה שם מערכה של אש מיוחדת ביום הכיפורים, בשביל לקחת משם גחלים לקטורת המיוחדת של יום הכיפורים. היו מקטירים קטורת כל השנה, פעמיים ביום. אבל ביום הכיפורים הם מקטירים שלוש פעמים. הייתה קטורת מיוחדת שהם מקטירים רק ביום הכיפורים, שהם מקטירים אותה בתוך קודש הקודשים, שזה היה פעם יחידה בשנה. בשביל הקטורת הזאת יעשו מערכה של אש מיוחדת. והכהן גדול נטל מחתה ועלה לראש המזבח החיצון, לאותה מערכה שמיוחדת לקחת מן הגחלים לקטורת של יום הכיפורים בקודש הקודשים, פינה גחלים אילך ואילך לשני הצדדים כדי להגיע לגחלים הפנימיות, וחותה מן הגחלים המוקלות הפנימיות, שהאש נמצאת בתוך הגחל ולא שזה עדיין בוער בחוץ, ואז הוא ירד מהמזבח והניח את המחתה על הרובד הרביעי שבעזרה. הם מבארים שזה כוונה באותו מקום איפה שעמד הכהן והרבה ובחש את הדם, שם על אותו שורה של מרצפות, הרובד הרביעי של מחוץ להיכל, שם הוא שם גם כן את המחתה עם הגחלים. המשנה מבארת כמה וכמה הבדלים שהיו בין הקטרת הקטורת של יום הכיפורים להקטרת הקטורת של כל השנה. בכל יום, הכהן שהיה צריך לקחת גחלים מהמזבח בשביל הקטורת, הוא היה חוטא את הגחלים מהמזבח במחתה של כסף, מחתה של כסף. ומהרי, אחרי זה, אחרי שלום, מהמחתה של כסף, גחלים בתוך המחתה, הוא היה שופך את זה בתוך מחתה של זהב. והיום, ביום הכיפורים, כדי לא להטריח את הכהן גדול, לשפוך ממחתה למחתה, אז הוא מלכתחילה היה חוטא במחתה של זהב, ובא באותה מחתה הוא היה מכניס. כל השנה רצו לחסוך, שכשאתה חוטא גחלים עם המחתה, המחתה קצת נשחקת. אם זה מחתה של זהב, היא יכולה להרס. תורה חס על ממונם של ישראל, לא לבזבז סתם. אבל ביום הכיפורים, כדי לחסוך בכוחו של הכהן גדול שעובד את העבודה, נתנו לו להשתמש עם אותה מחתה שממנה הוא חוטא את הגחלים, איתה הוא היה נכנס לקודש הקודש, אולי היה שופך ממחתה למחתה את הגחלים. זה הבדל ראשון. הבדל שני, בכל יום היה חוטא גחלים מהמזבח, הוא היה לוקח כף גדולה, שמחזיקה מידת נפח של ארבעה קבין, למרות שהוא היה צריך רק שלושה קבין, ואז הוא היה שופך מתוך המחתה הזאת למחתה שאיתה הוא הולך להכניס את הקטורת לתוך ההיכל, שהיה מכניס את הגחלים לתוך ההיכל, מערה לתוך קו שהיא מחתה שהיא שלושה קבין, קו אחד פחות. ואז מה אנחנו מרוויחים? שאותה מחתה ממש קדושה, וזה כבוד של הקטורת ששופכים מתוך מחתה גדולה לתוך מחתה קטנה, המחתה הקטנה עכשיו הופכת להיות קדושה, זה כבוד של העבודה בבית המקדש. והיום, ביום הכיפורים, הוא הרי לא היה שופך ממחתה למחתה, אז מלכתחילה הוא היה מגיע וחוטא במחתה בשל שלושה קבין, ובא הוא היה מכניס. רבי יוסי חולק, והוא אומר, בכל יום ויום לא היו חוטים במחתה של ארבעה קבים, אלא בכל יום ויום היה חוטה במחתה של שאה, שזה שישה קבים. ומערה בתוך מחתה שמחזיקה רק שלושת קבים, שזה בצורה פשוטה, איך שמבינים, וגם לפי התירוץ הראשון בגמרא, זה פשוט חצי. פשוט חצי היה נשפח, וחצי היה נשאר, היה שישה קבים, שפכו את זה לתוך שלושה קבים. ומערה בתוך שלושה קבים. והיום היה חוטא בשלושה קבים ובא היה מכניס. וזה מסכים עם שניהם שהכהן גדול לא היה לוקח מחתה גדולה יותר ואיתה הוא חוטא את הגחלים ואז שופך את הגחלים מתוך מחתה קטנה יותר. לא, ביום הכיפורים היה משתמש באותה מחתה שחוטא את הגחלים, עם אותה מחתה נכנס להקטיר את הקטורת. עוד הבדל שיש בין הקטורת של כל השנה לקטורת של יום הכיפורים. בכל יום המחתה עצמה הייתה עשויה מכמות גדולה של מתכת, לכן היא הייתה כבדה, הדופן שלה היה עבה יותר. והיום המחתה הייתה קלה יותר. בכל יום הייתה ידה של המחתה, הייתה קצרה, שאפשר להחזיק אותה רק בכף היד. כמו הגודל של כף היד, הידית הייתה. אבל, והיום, ביום הכיפורים, המחתה הייתה ארוכה. למה? המוט היה ארוך, כדי שאי אפשר להחזיק אותו גם עם הזרוע. שהזרוע של היד יכולה גם לתמוך, הכהן גדול יכול להחזיק את המחתה, לא רק בכף יד, אלא גם עם הזרוע שלו. בכל יום הייתה זהבה של המחתה, זהב פשוט יותר, צבע ירוק. הכוונה ירוק של המשנה, הכוונה לצהוב שלנו היום. והיום הצבע של הזהב היה הרבה יותר יוקרתי, היה אדום, יותר אדמומי כזה. דברי רבי מנחם. עוד הבדל, בכל יום הכמות של הקטורת הייתה, היה מקריב מנה בכל יום, חצי מנה, פרס מהמנה בבוקר, משחרית, וחצי פרס מהמנה בין הארבעים. והיום חוץ מזה היה מוסיף, ומקטיר מלוך אופניו בקודש הקודשים. זאת אומרת, היום מקטירים שלוש פעמים קטורת. פרס, חצי מנה בבוקר, חצי מנה לפנות ערב, ועוד מלוך אופניו כמה שנכנס בתוך שתי כפות ידיו, היה מכניס לתוך קודש הקודשים. בכל יום, הקטורת הייתה דקה. זאת אומרת, שחקו אותה עדק, פעם אחת. והיום, היו מחזירים אותה למחתשת ביום הכיפורים, את אותו קטורת שכבר הדיקו אותה במחתשת, שהיא תהיה דקה מן הדקה, קודשים אותה במחתשת פעם נוספת. הגמרא תביא את זה דרשה מהפסוק. עכשיו, יש גם הבדל ביום הכיפורים משאר השנה, לא דווקא לעניין הקטורת, אלא גם לעניין איפה היו עולים ואיפה היו יורדים על גבי המזבח החיצון. בכל יום, הכהנים שעולים למזבח לא היו עולים באמצע הכבש, אלא היו עולים בצד ימין, במזרחו של כבש, הרי המזבח עמד באמצע הזרה, והיה כבש מדרום לצפון. כשהמזבח היה לכיוון צפון יותר, היה מין דרך מהעזרה אל המזבח, מדרום לצפון. עכשיו, דרום, בצד ימין זה מזרח, צד שמאל זה מערב. אז היו תמיד הולכים בצד הימני של הכבש, וככה מקיפים את המזבח ויורדים מהצד המערבי. זה בכל יום. כהנים עולים במזרחו של כבש ויורדים במערב, אבל היום הכהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע, כדי להראות החיבה של עם ישראל, שהכהן גדול שמייצג והשליח של עם ישראל, הוא כמו בן בית בבית המקדש. רבי יהודה אומר, זה לא דווקא ביום הכיפורים. לעולם, כשהכהן גדול היה עולה למזבח, תמיד כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע, לא רק ביום הכיפורים. עוד הבדל שיש בין העבודה של יום הכיפורים לבין כל השנה, הרי היה כיור נחושת בין המזבח לבין האולם, שכל פעם כשכהן היה בא לעבוד בבית המקדש, היה רוחץ את ידיו ואת רגליו בכיור. אז בכל יום כהן גדול מקדש כמו כולם, מקדש ידיו ורגליו מן הכיור. והיום, לכבוד עם ישראל, הוא היה מקדש מן הכיתון של זהב, לא נחושת, אלא זהב, הרבה יותר חשוב, כלי מזהב. רבי יהודה אומר, זה לא דווקא ביום הכיפורים, זה תמיד הכהן גדול, לעולם, כל הכהנים היו רוחצים ידיהם ורגליהם מהכיור, אבל הכהן גדול כל השנה היה מקדש ידיו ורגליו מן הכיתון של זהב. עוד הבדל שהיה בין יום הכיפורים לכל השנה, בכל יום היו שם על המזבח, לפי דעתו של רבי מאיר, ארבע מערכות של עצים, לארבע מדורות של אש. והיום, ביום הכיפורים, הוסיפו עוד מדורה. זה לפי כל הדעות, דרך אגב. אנחנו נראה בהמשך, גם כן בגמרא, שיש כמה דעות, כמה מערכות עשו על גבי המזבח. אבל דבר אחד, כולם מודיעים שביום הכיפורים הוסיפו מערכה מיוחדת של אש, כדי שמשם יקחו גחלים בשביל הקטורת של קודש הקודשים. אז אם כל יום היו ארבע מערכות, אז והיום, ביום הכיפורים, היה במזבח חמש מערכות, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, בכל יום היו רק שלוש מערכות, והיום הארבע. רבי יהודה אומר, בכל יום שתיים, והיום שלוש. הגמרא תבאר מה הסיבה שיש ארבע מערכות, או שיש שלוש מערכות, או שתי מערכות. הגמרא תבאר כל אחד מהדעות, בשביל מה היה, מאיפה הוא לומד בכלל שצריך כמות כזאת של מערכות, ולמה כל מערכת הייתה משמשת. למדנו שאחרי השחיטה שהכהן גדול שחט את הפר, אז הוא לא יכל ישר לעזות מהדם בקודש הקודשים, הוא נתן בינתיים לזה כהן שיערבב מהדם. שואלת הגמרא, הרי עוד מעט הכהן גדול הולך להקטיר קטורת, ובאותו זמן הכהן יעמוד ויבחוש ויערבב את הדם, והוא עומד על הרובד הרביעי של ההיכל. הגמרא הבינה בהתחלה שהרובד הרביעי של ההיכל זה בתוך ההיכל. איך ייתכן? שום כהן אסור לו לעמוד בתוך ההיכל בשעה שהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים להקטיר קטורת עוד מעט. והכתיב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. אז איך יכול להיות שאותו כהן עומד עם האדם של הפר ומערבב? הרי עכשיו שחטו את הפר של הכהן גדול, והביאו למישהו לערבב את הדם בינתיים, ומה עכשיו הכהן גדול הולך לעשות? להקטיר קטורת. הוא לוקח גחלים, ובהמשך הוא יביא גם את הקטורת, והוא יכנס לקודש הקודשים, ולהקטיר את הקטורת בקודש הקודשים. וכל הזמן הזה הכהן יעמוד עם הדם בתוך ההיכל, לא ייתכן דבר כזה. אלא אמר רב יהודה, תנאי הרובד הרביעי של ההיכל, לא שבה היכל, אלא של ההיכל. ההבדל הוא שזה הכוונה לרובד הרביעי מחוץ להיכל. במקום להיכנס לתוך ההיכל ולספור שורה ראשונה של מרצפות, שורה שנייה, שורה שלישית, שורה רביעית, ובשורה הרביעית הכהן יעמוד, לא. אלא יוצאים מההיכל, סופרים שורה ראשונה של מרצפות החוצה מההיכל, שורה שנייה, שורה שלישית, שורה רביעית, שורה רביעית מחוץ להיכל, שם הכהן עומד ומערבב את הדם, כדי שמתי שהכהן גדול ייכנס לתוך קודש הקודשים, הוא באמת לא יהיה בתוך ההיכל, אלא יהיה מחוץ להיכל. ויש כאלה לומדים בדעתו של רש"י, שהוא היה אפילו יוצא מחוץ לאולם, שזה היה עוד יותר החוצה לכיוון, הוא עמד לפי זה בתוך העזרה. ועד כאן השיעור על דף מ"ג.